כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
זאת אולי הסצנה הכי חזקה בסדרה עד כה. חיילי צה"ל יושבים בבונקר בתל סאקי, כשבחוץ נמצאים עשרות חיילים סורים. בפנים, ויכוח בין מרקו לאלוש, מרקו רוצה להיכנע. אם יש סיכוי לחיות, אני רוצה, הוא אומר. אלוש משיב לו בתגובה, יאללה, אתה כבר יומיים לא עושה כלום, חוץ מלחפש איך לא למות. אתה במלחמה, מרקו, אתה הולך למות, מה לעשות? בסצנה הקשה יש כל כך הרבה הקרבה. חיילים שקיבלו החלטה בתוך מאית שנייה, כמעט בלי לחשוב. אחד מהחיילים קופץ על רימון שהושלח פנימה כדי להציל את החברים. החלטה שהם מקריבים את חייהם ונהרגים כדי שחבריהם ימשיכו לחיות. הסצנה הזאת היא בדיונית, אבל היא בהשראת אירוע אמיתי. בתל סאקי היה חייל אחד, יצחק נגרקר שמו, שהחליט לצאת מחוץ לבונקר לעבר מחלקה של חיר סורי ולהיכנע כדי לנסות לשכנע את הסורים שהוא די לבד, ובכך להציל את חבריו שנשארו בפנים. שלום יצחק נגרקר.
שלום.
ושלום לאימרי ביטון, השחקן שמגלם את אלוש.
שלום.
תודה שבאתם.
תודה לך.
ואני אורן אהרוני, וזה הפודקאסט שעת נעילה, ואנחנו בפרק 7.
מישהו יצטרך לצאת. רק שלושתנו מדברים ערבית. נעשה הגרלה.
לא צריך הגרלה. תגידו לריקי שאני אוהב אותה.
אימרי, אני רוצה להתחיל איתך בבקשה. הסצנה בבונקר היא בעיניי באמת אחת החזקות והמטלטלות ביותר שהיו בסדרה, ואתה כאלוש מחליט לצאת החוצה ולהיכנע. אתה לא יודע אם תחזור בחיים, יש לך את החברים שם, את האהבה שמחכה לך אחרי המלחמה, ואתה מחליט להקריב את עצמך. ספר לי, איך הכנת את עצמך לסצנה הזאת, ואולי גם מה חשבת תוך כדי שאתה משחק?
אני חושב שקיבלתי את התסריט, אז ירון קודם כל דאג שכל אחד מהשחקנים יקבל רק את הליין שלו, את החלק שלו בתוך הסדרה, אז ככה שקודם כל לא ידענו מה קורה עם שאר התפקידים האחרים בתוך הסדרה, ואני כשהגעתי לקטע הזה בתסריט, אני זוכר שפשוט נעצרתי, וכאילו היה בי איזושהי חרדה ופחד, גם מתוך המקום של לקרוא את הסיפור של אלוש בתוך הסדרה, וגם איך להצליח לקיים את הסצנה הזאת, כדי שהיא תהיה מספיק אמינה, כדי שהצופה יוכל ללכת איתה באמת בתוך המהלך של אלוש בסדרה. אז איך התכוננתי? קודם כל, פגשתי את יצחק, שזה היה אולי הדבר הגדול והחשוב ביותר בתהליך של לקיים את הסצנה הזאת, כי הוא עבר את זה בתוך המלחמה של 73, אז קודם כל מתוך השיחות איתו ומתוך התחושות שהוא חווה באותן רגעים בתוך הבונקר, אני ממש ניסיתי לספוג כל מידע הכי קטן שיש כדי להחדיר אותו לתוך הגוף שלי, ולהצליח לחיות אותו, לפחות עד אותו הרגע שאני משחק את הסצנה הזו. מעבר לזה, אני גם שחקן, ואנחנו גם משתמשים באיזשהם תחליפים, שעוזרים לנו להגיע מבחינה רגשית, לאותו רגע עוצמתי שיצחק היה בו, שאני לא יכול לייצר אותו עכשיו, רק אם אני אחשוב שאני נמצא בתוך בונקר במלחמה, ואני יוצא לשבי, כי זה דברים שקורים על אמת. זה לא משהו שאתה יכול לייצר ברגע אחד. אני מצליח לייצר את הרגעים האלה אצל אימרי כאדם, כשאני נורא מחובר לאימא שלי. ורק המחשבה על זה שאני, לצורך הדוגמה, אפרד מאימא שלי ועוד מבחירה, זה משהו שאני בכלל לא יכול לשאת בגוף שלי. אני לא יכול לשאת את הרגשה הזו. אז אני חושב אני השתמשתי לפחות ברגע היציאה מהבונקר, במחשבה שכאילו אני עוזב את אימא שלי עכשיו. וזה הדבר שלפחות כיום יכול להוביל אותי לרמות רגש ופחד וכל הסערה הזאת, עד לשם זה הוביל.
ואתה דיברת מן הסתם לפני עם יצחק, ושמעת גם את הסיפור שלו.
ודאי, ודאי.
ותכף נחזור אליך גם ואל המשחק ואל התפקיד, ועכשיו נגיע אליך, יצחק. אתה היית שם בסיטואציה די דומה, שירתת בחטיבה 188, גדוד 74, פלוגה ו', מחלקה 3, נכון? לא טעיתי?
נכון.
היית חצי שנה לפני השחרור, בין 21, טען קשר בשריון, שוט.
שוט קל.
שוט קל, בטנק. ובתחילת הקרבות, אתה והכוח שנמצא איתך, מצליחים להשמיד עשרות טנקים סורים, בקרב בלתי נשכח, בקרבות הירואים, ובשלב מסוים, אתם מגיעים לתל סאקי. ובוא, קח אותנו מכאן לסיפור שלך.
אנחנו למעשה לא סתם הגענו לתל סאקי, כי מה שקורה, קודם כל המפקד שלי נהרג, היות והוא ירה עם אש מקלעים על כלי רכב צבאיים של הסורים.
ששמו?
יואב יקיר. ומה שקורה, הסורים פשוט מזהים את היציאות שלו, את הנוטבים שלו, ובכינון ישיר פוגעים לו בחזה, הבחור נהרג, נופל לתוך הצריח, ככל שכן, הוא לא ירה עם אש מקלעים, בגלל שלא נשארה לנו תחמושת בכלל, תחמושת כבדה. לכן, מתוך ייאוש, כבר ירד אש מקלעים, ואז נתבקשנו לנוע לתל סאקי ולהתחמש בפגזים מהטנק הפגוע של חטיבה 7. ואנחנו כמו מטורפים נעים לאחור מתוך פחד שמה הסורים גם כן מנסים לנהל אחרינו מרדף.
תתאר לנו לרגע איפה נמצא תל סאקי ברמת הגולן כדי שנקבל מיקום.
תל סאקי נמצא מצפון לרמת מקשימים מול הרוקד ומדרום למוצב חיר 116. כן, זה על...
אבל פחות או יותר, מבחינת רמת הגולן, זה יותר דרום...
דרום הגולן.
דרום הרמה.
כן, בהחלט.
אוקיי.
נתבקשנו להגיע לתל סאקי, להתחמש בפגזים מהטנק הפגוע של חטיבה 7, ולחזור בחזרה להמשך לחימה שלנו. ואנחנו דוהרים בשעות הלילה מאוחרות, כמובן שחושך מצרים מסביבנו, ואנחנו דוהרים במהירות לכיוון תל סאקי, ותוך כדי כך שאנחנו מטפסים, טנק של הממם שנהרג, יואב יקיר, פורץ זחל, עולה על אחד הבולדרים, ופשוט השרשרת נקרעת לו, ואז אני מתבקש על ידי ניר עתיר, להיכנס לאותו טנק, ולקח את המכשיר קשר, כי אני טען קשר בתוך הטנק. אני קופץ מהטנק, וגם כן, כל הטל הזה זה בלגן אחד גדול, זה ארטילריה, RPG, קומנדו סורי, וכל מה שרק... תחשבו, נמצא שמה, ואני צריך להביא את המכשיר קשר. אז אני בכל אופן קופץ לטנק של הממם, ודבר הראשון שאני עושה, אני מסתכל לתוך התא של המפקד, שקשור לכיסא המפקד, ובאותו רגע פשוט גמלה בי ההחלטה, קודם כל להוציא את הגופה שלו, לא להשאיר אותה לרכב בתוך הטנק, אלא להוציא אותה מה שיהיה, כי אני מאוד אהבתי אותו, מאוד קיבלתי אותו, ו... כמובן שאני מושך את הגופה שלו כלפי מעלה, ושמואלי מנחם, שיושב בתא התותחן, דוחף דרך הנעליים את הגופה שלו, ואני מושך כלפי מעלה, ותוך כדי כך אני חושב לעצמי, עם כל הבלגן שיש לי מעל הראש, איך אני אזכור את הממם הזה כל החיים שלי, שאני לא אשכח אותו. ובאותו רגע אני נודר לעצמי נדר, שאם אני יוצא מהמלחמה הזאת, אני מתחתן, ובין הראשון שנולד לי, אני קורא לו על שם המפקד הזה, ותדעו לכם שחודש וחצי אחר שחזרתי מהשבי הסורי של 8 חודשים, התחתנתי עם אילנה אשתי, שהיא הייתה אחות טיפלה בפצועים בסורוקה, ואחרי שנה נולד לו בן הבכור, ואבא של יואב יקיר, זכרו לברכה, היה גם הסנדק של הבן הבכור שלי. עכשיו, אחרי שלקחתי את הגופה, כמובן אחר כך לקחתי גם את המכשיר קשר, ונשארנו שני טנקים, עלינו למעלה, כדי לקחת את הפגזים מהטנק הפגוע של חטיבה 7, והמשימה שלי עכשיו, אנחנו נצמדים שני טנקים, טנק שלי וטנק הפגוע, נצמדים אחד לשני, והמשימה שלי עכשיו לקחת פגזים, כי אני טנק קשר. אז אני קופץ מהטנק שלי לטנק ההוא, ארטילריה רצחנית מעל הראש, אני נותן מבט לתוך הצריח, ופשוט אני קופה במקום, זה פשוט הצמררתי, זה חתיכות של גופות אדם מרוסקות בפנים, אני לא רוצה להיכנס פנימה, ונרתע מזה, אבל פתאום שרק לי איזה פגז ארטילרי סורי מעל הראש, בלית ברירה קפצתי פנימה, סגרתי מדפים, והתחלתי למשוך פגזים, עשינו איכשהו שרשרת בין הטנק שלי עם הצוות שלי, והצלחנו לקחת 35 פגזים, טנק הגור שלי גם כן לוקח 35 פגזים, והמשימה שלנו לחזור בחזרה להמשך לחימה. אבל כאשר אנחנו יורדים למטה כדי לחזור בחזרה לכיוון מזרח, מישהו נעמד לנו מולנו ופתאום צועק לנו, חבר'ה, תעצרו, תעצרו. מה תעצרו? איזה תעצרו? הוא אומר, אתם באים אחריי, מי אתה שתגיד לנו מה לעשות? אז הוא אומר, אני סמגת של חטיבה 7. אנחנו אומרים, מה פתאום, איפה הדרגות שלך, העניינים? איכשהו חשף את הדרגות, אנחנו רואים את הדרגות, רב סרן, דרגת אלוהים בשבילנו, אנחנו סך הכל רבתים וסמלים. ואין מה לעשות, הוא אומר, זאת פקודה, אתם באים אחריי. ואז אנחנו כמובן אחריו, אין מה לעשות, ויורדים בשדרה דרך השביל לכיוון מערב, וכאשר אנחנו מגיעים, מתחת למסולת, פתאום הבחור הזה, זה היה רב סרן דן פסח, פתאום הוא נעצר, מה קרה? אנחנו שואלים אותו בקשר שלנו, והוא אומר, אני מחכה להוראות של המגד שלי. אנחנו מנסים ללמד אותו מה זה שריונות, מה זה תנקאות, איזה פקודות צריך לתת. הכלל ראשון בשריון, קודם כל תברח מה שאתה חומוקה, אחר כך תתחיל להתארגן. ותוך כדי כך הוא חוטף RPG במנוע שלו, קודם כל, כנראה שגם השרשרת שהוא נקרעת, אחר כך הוא חוטף RPG במנוע שלו, ואני חוטף גם כן RPG במנוע שלי, תרגול הצריפה במנוע, העניינים, נענו כמה מטרים, הטנק תקוע, לא יכולים לזוז, מה שהוא עושה, חבר'ה בואו נזוז, אנחנו אומרים חביבי מאוחר מדי, ואנחנו נשארנו בשטח משעה 2 או 3 לפנות בוקר, ועד 6 או 7 בבוקר, אנחנו פשוט ריתקנו את הקומנדו הסורי, לא נתנו להם להרים את הראש, כמובן שירינו גם אש מקלעים וגם פגזים, ואני זוכר שאני רוקנתי איזה 26 ארגז פעולה של מקלע 0-3, וכל ארגז פעולה כזה זה 250 כדור, כן? ירינו המון, לא נתנו להם להם את הראש, עד לשעות הבוקר, ב6 או 7 בבוקר, אנחנו מזהים פתאום איזה 3 BTRים, שנעים מכיוון רמת מקשימים לכיוון שלנו, מה ש... עושה המפקד, כן, ניר עתיר, מצודד את התותח לכיוון אותם ה-BTRים.
BTRים רק לציין.
זה נגמש.
זה נגמש שהיה גם בשירות הצבא הסורי.
הצבא הסורי שנלקח שלל במלחמת ששת הימים, והוא שימש את הכוחות היחידות המובחרות שלנו.
אבל אתם באותו רגע לא ידעתם אם זה
לא
חיילים
ידענו.
סורים או חיילי צהל ב-BTRים.
בהחלט, אנחנו לא ידענו. עכשיו, ניר עתיר פשוט מביא את התותח על, ונותן פקודת אש לאמי, אמי משה, ואמי משה מה שצריך לעשות, זה סך הכל להביא את הצלב, ופשוט לרחוץ על ההדק. אבל הנהג, דניאל דטר, מלמטה, כנראה לא היה רגוע, הוא צועק מתוך התא הנהג שלו, בפניקה כזאת, חבר'ה, לא יכול להיות, לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? תסתום את הפה, מה אתה מתערב, שב בחור הקטן שלך, אנחנו משסים אותו, והוא מספיק להגיד לנו, חבר'ה, לא יכול להיות, כל שעות הלילה אנחנו נמצאים ליד הכביש, ושום כוח סורי לא עברנו לכך, שלא יכול להיות שאלה כוחות סורים. מאז למדתי להקשיב כמובן, ואז החלטנו להוציא מטה דגלים, דגלי כחול לבן, והתחלנו לנפנף, גם מהם קיבלנו נפנוף בדגלי כחול לבן, מתברר שאלה היו נחלאים מגדוד 50, שבאו כדי לעזור למנחם אנסבכר וכל החבר'ה שהיו בתוך הבונקר של תל סאקי. עכשיו, כמובן שאנחנו מאוד שמחנו שסוף כל סוף איזה כוח ישראלי כלשהו הגיע לשם, שני נגמשים נכנסים בינינו לבין המסולת, למעלה יושב קומנדו סורי, הם פורקים איזה 16 לוחמים, החבר'ה האלה, ואני רואה את כל המחזה הזה מול העיניים שלי, מחזות קשים מאוד של חבר'ה שנהרגים, חבר'ה שנפצעים, מתפוצצים עם הרימונים שזורקים הקומנדו הסורי. ממש מחזה קשה מאוד. אחד מנסה לדחוף את השני, להמשיך להילחם. מה שאני עושה עם הנגמש השלישי, אני מכוון אותו שימשיך הלאה, ויבוא מאחורי המסולת, מאחורי הקומנדו הסורי. זה נשמע לי הגיוני, אבל כאשר הנגמש הזה עובר את בריכת המים הקטנה שנמצאת שם על הכביש, חיכו להם שני אנשי קומנדו סורים עם RPG, איך שהנגמש הזה עובר את בריכת המים הזאת, מכמעט טווח אפס, הם חוטפים שני RPG, ומתוך 8 לוחמים שהיו בפנים, 6 נשרפים חיים, ורק שני חבר'ה יוצאים החוצה, אחד מהם זה יארי פרג'ון, גם הוא מצולה כזה עם זקן, ועוד בחור אחד, ותוך כדי כך, שקורה כל המצב הזה, כל הבלגן הזה, אני מזהה מעבר לכביש, מישהו שזה בחור כלשהו, מישהו גבוה כזה, מתרומם, ורץ אלינו לטנק. וכאשר הוא נמצא מתחתנו, הוא צועק לנו, חבר'ה, תעזרו לנו, יש לנו פצוע מעבר לכביש. אני בצבא תמיד התנדבתי, לא יודע למה, אני כנראה דפוק בשכל, לא יודע מה קרה. אני אומר לניר, ניר, אני קופץ מהטנק, ואני הולך לחבוש את הבחור. ניר אומר, בשום אופן זאת פקודה, אתה נשאר פה. אני אומר לו, ניר, אנחנו חייבים לעזור לפצוע הזה. הוא לא מוכן, כי הוא אומר, אנחנו באמצע לחימה. אני מנסה להסביר לו שאנחנו לא יכולים להיות באמצע לחימה, כי אנחנו לא יכולים לראות מעל הראשים של החבר'ה שלנו. אבל הוא לא מוכן לשמוע, אני בניגוד לפקודה שלו, אני קופץ מהטנק, חוצה בריצה את הכביש הראשי, ומעבר לכביש שכב איזה שריונר של חטיב השבע, קרוע בבטן, קרוע ביד. אני מוציא את התחבושת האמריקאית שלי, את העיקר אני שם לו על הבטן, כמובן לוקח את כל מה שהיה בחוץ, בפנים, שמתי את העיקר על הבטן, את היתר ליפפתי מסביב ליד, ואני סיימתי את הפעולה, ואז אני אומר להם, חבר'ה, אני חייב לחזור עכשיו לטנק, כי אנחנו באמצע לחימה, וכאשר אני נותן את המבט לכיוון הכביש הראשי, לכיוון צפון-מזרח, אני מזהה מולי טנקים. אני רואה את הטנקים, אני אומר, או, הנה, סוף כל סוף, המילואים שלנו הגיעו, אני שמח, עניינים, אני מסתובב וחזר אותו פצוע, ולחבר שלו, חבר'ה, הנה המילואים שלנו הגיעו, אני הולך לדווח עליכם שאתם כאן, כדי שיבואו לחלץ אתכם. ואז אני מסתובב חזרה, כאשר הטנקים האלה כבר התקרבו יותר, ואני קופה במקום, ובאותו רגע אני פשוט השלמתי מהמוות שלי. ראיתי כתובות ערביות, דגלים סורים מעל הצריחים, וגוריאנובים מאיזה מקלע מפקד שלהם, ורק כדי לא לראות איך אני נרצח על ידי הסורים האלה, ואני במרחק של אולי 10 מטר מהכביש, טנק בגובה של 3 מטר, אין דבר כזה שלא יראו אותנו. אני דוחף את הפרצופים של אותם שני שריונרים באדמה, ואני עם הפרצוף באדמה, התמונה של החיים הקצרים שלי עוברת לי מול העיניים, ואני מבקש סליחה מהאחים שלי שלא הספקתי עוד לטפל בהם, כי אני אח הבכור, ואימא שלי נפטרה כאשר הייתה בת 45, וכולם קטנים. עכשיו, פתאום טנק ראשון מגיע, אני מקווץ את הגוף שלי כדי לחטוף את הצרור הראשון של הגוריאנובים, הכל רועד מסביב, טנק ראשון עובר, לא יורה, טנק שני, אותה צמרמורות, אותו פחד מוות, לא יורה, טנק שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, 10 טנקים עוברים כמעט מעליי, ולא יורים. עכשיו, לקחתי 3 אפשרויות, אפשרות אחת, שיש הוראה בשריון, שכאשר נוסעים בזמן חירום, נוסעים עם מדפים סגורים, בעזרת הפריסקופים. וכנראה
לא שהם... ראו אותך.
לא ראו אותם, בדיוק היינו בשטח המת שלהם. אפשרות שנייה, זה שהם נסעו עם תותחים לכיוון 3 הטנקים הפגועים, לכיוון תל סאקי. ואפשרות שלישית, הם כבר חשבו אותנו שאנחנו כבר גופות, חבל לבזבז לנו תחמושת. וככה בצורה כזאת, הטנקים האלה עברו אותנו, ואז אני רץ לניר, אני אומר לניר, בוא נתחיל להשמיד הטנקים האלה. הוא אומר, בשום אופן, אנחנו לא יכולים לתפוס עמדות, עניינים, הודעתי לפיקוד, שולחים אלינו 2 סקיוקים, 2 מטוסי חיל האוויר, ובאמת מגיעים 2 מטוסי חיל האוויר. עכשיו, סיטואציה ממש בשבילנו, זה היה משהו מפחיד. עכשיו, אנחנו 3 טנקים לרוחב השביל, ו10 טנקים חדשים של הסורים, נעים כמו בשדרה, כמו ביום עצמאות, לכיוון רמת מגשימים, ועל מי המטוסים האלה יורים? עלינו, כמובן. אנחנו רואים אותם תופרים לכיוון שלנו, מה שאנחנו עושים בסך הכל זה סוגרים את המדפים, נותנים להם לעשות את היף הראשון, אנחנו פותחים את המדפים, הם עושים מהצד השני גם כן, שוב תופרים לכיוון שלנו, פתח סגור, ככה איזה 5 פעמים, פעם השישית אמרנו, רגע, עד כאן. לא ייתכן מצב כזה, אנחנו חיילי צהל או לא חיילי צהל? ואז כאשר הם עשו את היף השישי, החלטנו לצאת כל הצוות החוצה, כל ארבעת החבר'ה, מוצאים את תא הדגלים, את כל הסוגים השונים שיש לנו בתוך התא הדגלים, וברוך השם יש לנו כמות גדולה של דגלונים, וכל אחד מחזיק שני דגלונים, ולכיוון דרום, לכיוון ככה בצורה כזאת, עד ששני המטוסים האלה כנראה שהם שמו לב, וטסו לכיוון רמת מגשימים, כאשר עשרת הטנקים מעקפים את רמת מגשימים, ואז אנחנו שמים לב שהם זורקים איזה שתי פצטות, נעלמים לנו מהעיניים שלושה טנקים סורים, ושני המטוסים האלה מתפוצצים באוויר על ידי הנונמם הסורי. ואז קיבלנו הוראה לעלות לבונקר של טלסקי. אני, בכל אופן, אמרתי לניר, ניר, אתם רוצים לעלות למעלה? בבקשה תעלו. אני לא מוכן להרק כמו עכבר בתוך הבונקר הקטן הזה. הוא לא היה מוכן, זאת פקודה, אתה חייב לעלות, שני חבר'ה תופסים לי את הרגליים, את הידיים, שולפים אותי החוצה, ואז אמרתי להם, חבר'ה, תנו לי לפחות שאני אקח קצת תחמושת, כדי שיהיה לנו משהו למעלה. לקחתי שישה רימונים, את האוזי שלי ואת המחסניות שלי, והתחלנו לעלות למעלה.
אתם נמצאים בתוך הבונקר בתל סאקי, כמו שבסדרה נמצאו שם החיילים, כמה הייתם בפנים?
בין 30 למספר יותר מ-30.
כמה זמן?
אני חושב שהייתי חצי שעה, 3/4 שעה, לא יותר.
ואז מה קורה?
עכשיו מה שקורה, שאני עומד מול הפתח המערבי, ולפניי בחור בשם שלום פחימה. ולפניו עומד חייל חיר ששומר על הפתח, כמובן שהייתה מצב רוח די רע בתוך המורל היה מאוד נמוך. מה שעושה מנחם אנסבכר, מוציא ספר תהילים מכיס שמאל שלו, קורא את זה פרק בתהילים, חבר'ה דתיים, לא דתיים, כולם עונים מנמן, אחר כך הוא אומר, חבר'ה, אנחנו נצא מכאן, השריונרים של חטיבה 7, של 188, הנחלאים, תסתיים המלחמה, נעשה איזה חפלה גדולה בתל אביב, יהיה בסדר, בואו נחזיק מעמד, ותוך כדי כך, פתאום הייתה איזה דממת מוות כלשהי בתוך הבונקר, פתאום נזרק איזה, היה איזה פיצוץ, כולם נשכבו על הרצפה, שמעתי איזה צרכה, אמא, העניינים, כל מיני צרכות כאלה, ואני שם לב שאני היחיד שעומד, די מבולבל, מחכה להוראות מה לעשות.
זאת אומרת שהסורים היו בחוץ וזרקו פנים הרימונים.
זרקו פנים הרימון, רימון, רימון אחד, לא יותר, וריססו בפנים, כן? ירו גם כדורים, ושלום פחימה הוא זה שהציל אותי, כן? הוא חטף את כל הריססים של הרימון, ואני חטפתי שיריות של הרימון על הראש, ויש לי עוד רימון בתוך, ריסיס בתוך העין, וחטפתי כדור בקרסול שמאל. אני באותו רגע לא הרגשתי שום דבר, כן? פתאום אני שומע את מנחם אנסבכר, חבר'ה, מי שיכול לצאת החוצה, שיצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים. זה היה הקטע של החיים שלי, את הסורים אני הכרתי, ימי הקרבות, הם קודם כל יורים, אחר כך שואלים שאלות. אבל בכל אופן, מי יכול לצאת? היחיד שאומר, זה אני, אין מה לעשות. השלמתי עם זה, את השישת הרימונים השארתי על הרצפה, את הנשק שלי, את המחסניות למטה, ויצאתי החוצה.
רגע. יש נקודה ספציפית מאוד שבה אתה מחליט שזה יהיה אתה, ואתה זה שיוצא החוצה. אתה משתף את זה עם החיילים האחרים? אתה אומר, אני יוצא החוצה?
אני לא שיתפתי עם אף אחד פעולה בנושא הזה, כי לא יכולתי גם לדבר, כי אני יודע שחלקם אולי נהרגו, חלקם נפצעו, אין מי שידבר איתי.
ואתה יודע שבחוץ מחכים לך הסורים.
הסורים, בהחלט.
עכשיו אני עוצר אותך רגע, ואני עובר לאמרי. יש משהו מאוד חזק בפעולה ששניכם עשיתם, כמובן שאתה במציאות ואתה בסדרה, וזה סוג של סולידריות, סוג של אחווה, סוג של הקרבה, ואני מנסה לרגע להבין את קבלת ההחלטה לצאת ולהיכנע, תוך כדי זה שאתם מחפים, מנסים להציל את האחרים. האם הדמות שלך, אמרי, אלוש לצורך העניין, כשהוא יוצא, האם הוא יודע שזה סוף החיים שלו, או שזה סוג של איזושהי תקווה או משהו לנסות ובכל זאת להשאיר איזשהו סיכוי, שהוא אומר, אוקיי, אני מקריב את עצמי פה.
קודם כל אני אתחיל ולהגיד, אני חושב שזה המהות בסופו של דבר של אלוש, כדמות בסדרה הזו, וזה מה שהוא בא לייצג, אני חושב, לפחות עבורי, ואני מקווה גם עבור שאר הצופים, את הדבר הזה שנקרא, מה שאמרנו, סולידריות. ובדיוק בסצנה הזאת, אני אומר, זה בא לידי ביטוי בזה שגם הוא מוכן להקריב את עצמו למען שאר החברים שלו, וגם, אני לא יודע מה יצחק הרגיש באותם רגעים, אבל אני כאילו בתור שחקן, אתה די בטוח שאתה הולך אל המוות, ברגע שאתה בוחר לצאת. אני אומר, זה גם שמעתי מיצחק, כשהוא קיבל את הרעיון להגיד, כולם שם מתים ואני פה לבד, כאילו היו עוד אנשים בבונקר, אבל אני לבד, אז אתה אומר, איזה גדולה יש בבן אדם הזה, קודם כל אני מדבר על יצחק, ואיזה גדולה יש בתוך הדמות הזו של אלו, שהוא באמת יכול לוותר על עצמו, בשביל שאר החברים שלו.
יצחק, כשאתה יוצא, או כשאתה מחליט לצאת, אתה מבין שאלה הרגעים האחרונים בחיים שלך?
מאז שנזרק הרימון, אני כבר הפכתי להיות כזה אפתי, לא אכפת לי מהחיים שלי, אני חי, חי, מת, מת, זה מה שאמרתי לעצמי, השלמתי עם כל מה שיקרה לי, אני אנסה.
ואתה יוצא החוצה? חושך בחוץ או אור יום?
לא, אור יום.
אור יום.
1-12 בצהריים, משהו כזה.
אתה יוצא החוצה ומה הדבר הראשון שאתה רואה?
אני יוצא החוצה ואני צועק, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם? בעברית. ערבית לא ידעתי כמובן. וכאשר אני הולך, אז פתאום צצים לי שני סורים מעבר לסלעים. כל היתר מחפים עליהם מאחורה. הסורי הקרוב ביותר שהיה מולי, זה היה במרחק של 5-6 מטר ממני, קלצ'ניקוב מקוון אליי, והשני, במרחק של 7-10 מטר, בא לחסון ממנו, וזה שהיה מולי, אליו אני הסתכלתי, והחייל הזה מסתכל למעלה, לכל מיני מצדיות, כל מיני מקומות כאלה, כמובן הוא די מפוחד, אני רואה את העיניים שלו, שהוא די מפוחד, מסתכל שמה, אני מכין לו איזה אמבוש כלשהו. עכשיו, הוא מסתכל לכיוון שלי, הנשק שלו כמובן מקוון אליי, והוא עושה לי תנועה, תתקרב. עכשיו, אני נמצא כל כך קרוב אליו, 5-6 מטר ממנו, וזה נראה לי משהו חשוד, משהו לא בסדר, כן? ואני רואה את העיניים שלו מבועלות, וממש מגלגל את העיניים, וזה נראה לי משהו חשוד. באותו רגע החלטתי להסתכל על האצבע שלו, שנמצאת על ההדק של הקלצ'ניקוב. באותו רגע שהאצבע שלו מתחילה לזוז, אני פשוט עושה תנועה של זז שמאלה. והצורר שנועד לי פגע באותו מקום שעמדתי לפני רגע. אני רואה את הסורי השני גם כן מתחיל בירי, ואז אני עושה תנועה כזו, זז שמאלה ומטה את החצי גוף שלי לאחור, וצורר פשוט חותך אותי מול הפרצוף. אני לא הבנתי כבר איפה אני נמצא, אבל ראיתי שזה לא עסק. רק כדי לתת להם להירגע, אני לוקח את עצמי חזרה, ונעמד בין הצד האחורי של הנגמש, לפתח של הבונקר, ולא מעז להיכנס פנימה לתוך הבונקר, כי ידעתי שאם אני נכנס פנימה, אלה ישחילו פנימה רימונים, ויחסלו את כולם, כולל אותי כמובן. ואז, אחרי שהם נרגעו, אני יוצא החוצה שוב, והסורי שהיה, שהתחיל בירי, עושה לי תנועה כזאת, כן, קלצ'ניקוב מכוון אליי, מצביע לכיוון הבונקר, כאילו שואל כמה אנחנו בפנים. ותארו לכם שאני עושה 3 עשיריות, כן, עם כפות הידיים שלי.
30, כמה 30, שהיו באמת.
כן.
אז מה אתה אומר? איזה סימן אתה עושה?
אז אני לו? פשוט עושה לו דבר פשוט. 4, סימן 4, תלטה, חלס, כי אז המספר היחיד שידעתי בערבית כמובן, תלטה חלס, ואני האחד שנשארתי לי.
כלומר, רגע, אתה מנסה להסביר להם שכל מי שנמצא בתוך הבונקר נהרג, ואתה היחיד שנשאר.
אנחנו היינו 4, והמספר הכי הגיוני זה צוות טנק. כמובן, ערבית לא ידעתי, ואז כל היתר ככה הם מסמנים לי לרדת למטה. הם לא בודקים יותר לא שום דבר, אלא מורידים אותי למטה, אז כאשר מסמנים לי לרדת למטה, אז התחלתי להרגיש שכל הראש שלי, הכל שורף לי, עין שורפת לי, כל הרסיסים של הרימון שחטפתי וכדור בקרסול שמאל.
כלומר, הם האמינו לך, הם לא ניסו, הם לא זרקו פנים הרימונים, הם לא ניסו לראות.
כנראה שאני ישר מדי, וכן.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אמרי, אתה בצבא, בצבא האמיתי, בחיים האמיתיים שלך, אתה היית לוחם בנחל.
נכון.
קיבלת ציון מופת ממפקד חטיבת הנחל במלחמת לבנון השנייה על חילוץ פצועים, וזה בטח היה לו פשוט, ובטח דברים שאולי אתה סוחב משם, וכשאתה מגיע לסיטואציות האלה, שהן באמת גם סיטואציות לא פשוטות, אפילו מבחינת משחק שאתה נמצא שם, ואולי כל מיני דברים חוזרים, זה השפיע?
זה השפיע ועזר להבין עוד כמה דברים. קודם כל, מבחינת הערכות לתוך התפקיד, אני חושב שהייתה לי כניסה הרבה יותר זורמת וקלה, בעקבות זה ששירתי כלוחם, ובטח בעקבות זה שהייתי שותף למלחמה, ללבנון השנייה. אני אומר שמתוך כל העבודת תחקיר ושיחות עם לוחמים שהיו וכאלה שהם נמצאים עד היום באיזושהי פוסט טראומה מהמלחמה של 73, אני פתאום התחלתי להבין שאצלי יש איזה שהם תסמינים שמראים על פוסט טראומה.
איך זה בא לידי ביטוי?
חריקות שיניים שהתחילו אחרי המלחמה, הזעות ובעיקר כל מיני מחשבות שתוקפות אותי במהלך יום, ויכול לצאת ממני איזושהי צעקה בלתי נשלטת, שאני בהתחלה בכלל לא שמתי לזה לב, כאילו זה היה עובר לידי, ורק כשהתחלתי לשמוע סיפורים על אנשים שחווים את אותם דברים, והתחלתי לקשר בין מה שאני חווה, הבנתי שבעצם אני נמצא באיזשהו פוסט.
ולמה אתה בתפקיד שלך, דווקא אתה הוא זה שהחלטת לצאת החוצה מהבונקר, ולא חבר אחר?
אני חושב כי זה מה שדיברנו לפני כן, שזה המהות של מה שג'קי אלוש מייצג בסדרה, את האפשרות לוותר, אני אומר במרכאות, לוותר על עצמו, כדי ששאר החברה, במקרה הזה שאר החברים שלו שהיו איתו בבונקר, יישארו בחיים.
יצחק, מתי אתה התחלת לדבר על המלחמה?
5 חודשים אחרי שחזרתי מהשבי הסורי, במתנס של יבנה, כן, אני גרתי ביבנה בעבר, ביקשו מהאחים שלי שאני ארצה להם, אסביר להם על השבי הסורי ועל המלחמה וכל הדברים האלה, שייתן להם את הסיפור שלי.
ולפתוח את הכל זה חלק מתהליך הריפוי או ההתמודדות?
כן, בהחלט, זה מאוד עוזר, אני נותן המון מורשות קרב, ואני נותן את זה באופן חופשי, ואני מדבר חופשי, כי זה מרוקן אותי מכל הפוסט-טראומה, כן? וכל מה שאני חושב עליו, ופתאום הכל מתרוקן לי.
מאותו יום בעצם שיצאת מהבונקר, ישבת 8 חודשים בכלא הסורי, ספר לנו קצת על התקופה הזאת.
במשך 5 חודשים לא ראיתי אור שמש, שבועיים עברנו את המתכ"ל הסורי, זה מכות ומכות וחדרי עינויים שלהם, כל יום חצי כוס פלסטיק של מים, וכל 24 שעות, רבע פיתה, זה מה שהיה, וכל הזמן אתה שומע את הסורים, תבריה חלס, אקו חלס, בר שבע חלס, תל אביב חלס, אין בנינת ישראל, והאמנתי להם, כי ראיתי את המציאות. עכשיו, בחקירה הראשונה שלי, כאשר באותו לילה שהביאו אותנו, אני יושב מול חוקר סורי, מדבר עברית צחה, ושמונה סורים שומרים עליי, חיילים סורים שומרים עליי מסביב, שואל לשמי דרגה יחידה, ואני אומר לו, אני שריונר, טנקיסט. הוא מסתכל עליי, אומר לי, לא יכול להיות, אתה משקר. אני אומר לו, באמת, אני שריונר, אני טנקיסט של 188 עניינים, לא חידשתי להם כלום. אז הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה, אם ידענו שאתה שריונר, אנחנו היינו מחסלים אותך, אנחנו לא צריכים שריונרים, אנחנו צריכים טייסים. כמובן שהם תפסו אותי עם סרבל טנקיסטים, וחשבו שאני טייס.
וזה 8 חודשים בעצם של גיהנום שעברתם שם, נכון?
תראו, הגיהנום העיקרי התחיל כאשר אחרי 5 חודשים בסך הכל, הכניסו לנו איזה שבוי כלשהו, ישראלי, וכל אחד שואל את השאלות, מי אתה, מה אתה, כל מיני פרטים, כי כל הזמן חששנו שמכניסים לנו כל מיני שטינקרים בפנים וזה. הגיע תורי כדי לגשת אליו, וכאשר הבחור הזה מסתובב לכיוון שלי, אני רואה, הבחור הזה קרוע בבטן, קרוע ביד, אותו אחד שחבשתי במהלך המלחמה. אני שואל אותו, מי התפצות לך לטלסקי? הוא אומר, כן, אתה זה שחבשת אותי וזיהה אותי, אז אני מיד שואל אותו, מה עם החבר'ה בבונקר של טלסקי? הוא אומר, אל תשאל, תוך כדי חדירה של הסורים, הם פייחו את כל הבונקר, וכל החבר'ה כולם נהרגו. אני אמרתי, אני לא חי, לא קיים, מדינה ישראל לא קיימת, כך שאני לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, כי ההוראה של מנחם מנצבחר הייתה, חבר'ה, מי שיכול לצאת החוצה, שיצא ויגיד לסורים שאנחנו נכנעים, ואני נכנעתי לבד. כך שלא יהיו לי סורים מצפון. עכשיו, מה מתברר? הבחור הזה נשאר במקום אחרי שחבשתי אותו. כמובן שהוא כאשר נכנס אלינו, הוא הגיע ממש מטולה, כן, על הפצעים שלו, כי היה בתינוק, כי מה שהוא עשה בחקירות, מי שקצת מבין, קצת במטוסים, כאשר חקרו אותו, שאלו אותו את השאלה, שאלה שלישית, מאיזה יחידה אתה? הוא אומר להם שאני נווט סקיוק. מי שמכיר מטוסים, יודע שלסקיוק אין נווט. תפסו אותו על השקר, וחמישה חודשים היה בתוך תינוק ללא טיפול רפואי, ללא שום דבר, המון מכות ומכות. סך הכל חמישה חודשים, למחרת היום, מגיעים נציגי הצלב אדום, מבקשים מאיתנו לצאת החוצה מתוך התא, פעם ראשונה אנחנו רואים אור שמש, נציג של הצלב האדום, אחד, מחלק לנו גלויות, סיגריות, אני היחיד שלא ישנתי בצבא, בשבי דרך אגב, וכאשר נתנו לנו את הגלויה, אני החזרתי לו את הגלויה, אמרתי, רגע, למי יש לי לכתוב? אין לי למי לכתוב. אבל הוא מכריח אותי כדי לכתוב את המכתב, כי אסור לו לספר חדשות. עכשיו, הנציג השני של הצלב האדום, כמובן שאני לקחתי את הגלויה, כתבתי איזה חלום, סליחה, מהאחים שלי, כל מיני דברים כאלה, ומסרתי לו את הגלויה, והנציג השני שלנו, מתלווה לנציג של הצלב האדום, כדי לבדוק את התנאים הסניטריים, כאילו, כן? וקצין הקישור הסורי נמצא מאחוריהם, ותוך כדי כך שהם הולכים ביחד, הנציג שלנו ונציג של הצלב האדום, תוך כדי כך הנציג של הצלב האדום אומר לנציג שלנו, שרון חצה את התעלה וצהל נמצא 101 קילומטר מקהיר. אחרי עוד כמה צעדים, צהל נמצא 36 קילומטר מדמשק.
ואז בעצם זאת הייתה הפעם הראשונה שהבנת שמדינת ישראל לא הפסידה במלחמה, ויש עוד אנשים מאחור, ותכף אני חוזר לסיפור שלך, ולגילוי שלך למה שקרה לחברים שנשארו, ואני חוזר אליך אמרי, ומעניין אותי לשאול אותך לגבי הדמות שלך, בסדרה. כי בעצם היית אחד מהפנתרים,
נכון.
והיו שלוש דמויות של פנתרים, ובהתחלה אתה אמרת, אולי אני רוצה לשחק, נאמר, את מרקו, או את מלאכי, או משהו אחר, או זה, זאת אומרת,
האמת היא שעד
מה מתאים לך יותר?
אז זהו, אז עד היום התפקידים שעשיתי זה, בדרך כלל זה מסוג התפקידים שמרקו מייצג בסדרה שלנו, היותר, איך אני אגדיר את זה, יותר אימפולסיביים, יותר אלימים, אז הייתה גם איזושהי מחשבה שזה כנראה התפקיד שיותר יתאים לי מתוך השלישייה, אבל ממש צריך לציין את זה שזה מצחיק, כי אני לא ראיתי את זה, וכאילו ירון התעקש שאני צריך לשחק את אלוש, והוא ראה משהו שאני בכלל לא חלמתי שאני כאילו אבין, ואני הכי מודה לו על זה בעולם, כי הבנתי שקודם כל פתחתי את עצמי לעוד טייפקסטים בעתיד, זה אחד משיעורי משחק הכי גדולים שקיבלתי בתור שחקן עובד, להבין שאני יכול לפתוח את הריינג' שלי לעוד תפקידים, ובטח תפקידים מיוחדים כאלה, שלא חשבתי שאני יכול. ופתאום אני רואה שאני דווקא כן מצליח, שקיימים בי כל הדברים האלה, רק הייתי צריך לחפש ולקבל את הביטחון להוציא אותם, וזה ממש בעזרת ירון.
ועכשיו אני רוצה להגיע לחלק האחרון בסיפור שלך, יצחק, וזה השחרור. אתם משתחררים אחרי 8 חודשים, בהסכם חילופי שבועים, לא ניכנס לכל מה שהיה שם מאחורי הקלעים, אבל אז אתה מגיע לארץ, ומה קורה שם?
אז באמת נחתנו בנמל התעופה בן גוריון, אני מסתכל למטה, מה זה חגיגות, חפלות, עניינים, על המסלולים וזה... ירדתי למטה, קבלת פנים שמחה של המשפחה, עניינים, חיבוקים, נשיקות, בכי, ואיזו קצינה לוקחת אותו לכיוון המקלחות, כמובן מורידים לי את כל הכינים, כל מה שיש לי בגוף, לוקחת אותי לכיוון חדר החקירות הישראלי, וזה, החדר החקירות הישראלי היה יותר גרוע מאשר חדר החקירות הסורי. אמנם שם זה פיזי, אבל פה היה פשוט פגיעה נפשית. אמרו לך, אתה בושה למדינת ישראל, אתה לא היית צריך לחזור עם החיוך הזה על הפנים, הייתם צריכים לבוא בתוך ארונות מתים ולא בצורה כזאת, אתם לא נלחמתם עד הכדור האחרון, פשוט זה, אבל אני בדרך כלל, כשאני במצב חירום, אני נותן איזה חיוך ככה, ועושה את התנועה הזאת של אין מה לעשות. אחרי שסיפרתי לו את כל הסיפור, הקצינה לוקחת אותי לכיוון שתי מוניות שיועדו למשפחה שלי, אני מתקרב לכיוון אחת המוניות, אני רואה איזה בחור נשען על מכסה מנוע של המונית, איך שהבחור הזה רואה אותי, מזדקף ובא לקראתי, אנחנו נעמדים אחד מול השני, הוא שואל אותי, איציק, אתה זוכר אותי? אני אומר לו, לא. אתה זוכר את תל סאקי? אני אומר לו, כן, זוכר. אתה, חשבו שהפכתי לו פסיכי גמור כתוצאה מכל מה שעברתי בשבי. אתה זוכר את הבונקר של תל סאקי? אני אומר לו, כן, זוכר. אתה זוכר את החבר'ה בבונקר של תל סאקי? אני אומר לו, כן, זוכר, אבל כולם נהרגו לצערי, ואני אשם בזה, אני לא יודע איך אני אקבל, אני אלך עם זה הביתה, אבל פשוט לא נעים לי. הוא אומר, רגע, תעצור, תעצור, על מה אתה מדבר? אני אומר לו, על החבר'ה שכולם נהרגו. אז הוא אומר, מה פתאום כולם נהרגו? כולם חיים, ואתה זה שהצלת אותנו, ומחכים לך לאותה חפלה שהבטיח מנחם אנסבכר בתוך הבונקר. אני אומר לו, אבל רגע, אני הצלתי את החבר'ה האלה, איפה הכבוד שלהם, שלא באו לעשות לי קבלת פנים, כמו שאתה עושה לי. אז הוא אומר, לא, הם לא קיבלו אישורי כניסה, אני היחיד שקיבלתי אישור כניסה, וכולם מחכים לך בבית. הדבר הראשון שעשיתי, אמרתי לנהג, אמרו נצא כמה שיותר מהר אליי הביתה, אני רוצה לראות את החברים שלי, קודם כל. אחר כך, להתחיל לסמוך. ובאמת, כאשר הגעתי, לך תכנס ליבנה, זה כל יבנה על הכבישים ועניינים, פתאום מישהו, כמובן שהמונית נעצרה, מישהו פותח את הדלת, פשוט מניפים אותי למעלה ומתחילים לגלגל אותי לכיוון הבית, עד שאני מגיע לכניסה לבניין, ושם אני פתאום רואה את החברים שלי, אז אמרתי לעצמי שלא חשוב, לא עשיתי, לא נלחמתי, כולם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל אני את שלי עשיתי במלחמה הזאת.
מה קורה שם בפגישה הזאת? אתה רואה את כל החברים שהיית בטוח... עד אותו רגע שכולם מתים ומתים בגללך.
פתאום החיוך, מופיע לי חיוך מולה על הפנים, כמובן חיבוקים, נשיקות והשתוללויות, ואז הרב של יבנה בירך אותי, מאיר שיטרית, היה ראש המועצה, בא לעשות לי קבלת פנים, ואמרתי, לא, אני יכול לנהל את החיים שלי כמו שצריך, ולא תחת אשמה של משהו שעשיתי לא נכון. כן.
איזה סיפור. אני רוצה לומר תודה לשניכם. אמרי, תודה רבה לך.
תודה לך.
גם על המשחק המדהים שאתה עושה
לך.
שם.
תודה.
ויצחק, תודה רבה לך שבאת לספר לנו את הסיפור שלך, וכמובן על זה שהצלת את החברים שלך בזמן אמת.
חשוב להגיד רבה. שיצחק הוא גיבור ישראל, באמת, לא פחות מזה, גיבור. כבוד גדול עדיין. לשחק את ג'קי אלוש, שהוא בהשראתו.
שעת נעילה משודרת בכל שבוע ביום שני בכאן 11, ואנחנו נהיה כאן גם בפרק הבא. עורך הפודקאסט, רום עתיק, אפשר למצוא אותנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני אורן אהרוני, תודה שהאזנתם.